אז לא סתם אומרים שבין אהבה לשנאה נמתח גבול דק מאוד. אתם יודעים, הוא כל כך דק עד שכמעט אי אפשר להבחין בו. מרחוק אפילו נדמה שהגבול הזה בכלל לא קיים. והאהבה והשנאה הזאת הם נוגעים, הם לא נוגעים, הם אפילו לפעמים מאיימים להפוך לאחד, או שבעצם הם הופכים. וחשבתם פעם איך אהבה כל כך גדולה שנבנית שנים על גבי שנים יכולה להפוך לשנאה ברגע אחד, ואם בכלל אפשר אולי להרגיש הפוך? אפשר לסנוא מישהו ואחרי זה לאהוב אותו? אז על זו התוכנית היום. אז בואו נתחיל. היי, אני חדי חזן, ואחרי שבעשור האחרון חקרתי מכיוונים רבים את נושא הסליחה, אני יכולה לספר לכם שאפשר לחיות טוב יותר. כן, אפשר. אפשר לסלוח לעצמנו, לשחרר כעסים, ולהפסיק להתעקע בניוטרל על החיים שלנו. ועל זו התוכנית, סליחה יומיומית. בכל פעם, אדבר על נושא אחר מהחיים, לפעמים גם עם דמות, עם סיפור שעומד מאחוריה, כדי לתת לכם להכיר ולצמוח לדרך חדשה. אתם יודעים, דרך שבסוף סוף אפשר להשאיר את משקי העבר מאחור, ולהיות אנשים חופשיים יותר. אז בואו נתחיל. אז תגידו, מה אתם שונאים בחיים שלכם? שאין וי-פיי ברכבת, ששונאים לנקות, לבשל, שונאים מתנות שאין להם שימוש, אולי לא נעים לנו להחזיר אותם, אולי אנחנו שונאים שיר מסוים, תוכנית, אולי אנחנו שונאים אנשים שמשקרים, שגרה, אנשים שפגעו בנו, אנשים שאני מאשימה אותם במשהו שנגרם לי, אולי אנחנו שונאים את עצמנו, ואולי יש כל כך הרבה סיבות, או שכבר אנחנו אפילו לא זוכרים מה הסיבה האמיתית. ומה לגבי אהבה? אתם יודעים מה זה אהבה? איזה מילים אנחנו יכולים לחבר לאהבה? או כמה דברים? הרשימה פה כל כך ארוכה. וחשבתם בכלל כמה פעמים ביום אתם משתמשים במילה הזאת? אני אוהב, אני אוהבת. כמה פעמים ביום אנחנו אומרים אותה ככה, משתמשים בה, בלי לשים לב. אני יכולה לספר על עצמי שאני משתמשת במילה הזאת הרבה בהקשר של אני לא אוהבת, אני לא אוהבת בצל. ותמיד יש גם איזו תנועה כזאת בגוף כזאת של אל תתעסקו איתי, אל תנסו לעבוד עליי במסעדה. ואם בכל זאת החלטתם לבחון אותי, אז אני בטוח הרגיש ששמתם לי במנה בצל. לא אוהבת, נקודה. אז מה זאת אהבה? מה היא מבקשת? את ימיי, את לילותיי ולא די. מתי כספי, ריקי גל, שרים את השירים האלה, וכמה שירים, כמה משפטים, כמה פתגמים, כמה סיפורים, כמה מחקרים, יש לנו על מה זו אהבה. אתם יודעים, היה פעם צ'יף מקסיקני, שהוא האמין ששוקולד זה סם אהבה, ולכן הוא שתה 50 כוסות שוקולד ביום, לפני שהוא הלך לבקר בהרמון שהיו בו 600 נשים. אז כל אחד באמת תופס את האהבה, ויש כל כך הרבה מחקרים שטוענים ככה וככה, אבל אתם יודעים, אי אפשר באמת להגדיר מה שאנשים מרגישים. אי אפשר באמת לדעת בדיוק מה זו אהבה, כי זה שונה בעוצמות ובווליום אצל כל אחד. אבל עדיין יש פסיכולוגים וחוקרים שמנסים, והזה פרופסור רוברט סטרנדברג, שהוא פסיכולוג קוגניטיבי אמריקאי, והוא פיתח איזו תיאוריה, והוא אמר שאהבה מורכבת משלושה מרכיבים. המרכיב הראשון זה תשוקה, המרכיב השני זה אינטימיות, והמרכיב השלישי זה מחויבות. ולפי המרכיבים האלה, הוא חיבר בעצם שבע סוגים של אהבה, שבכל אחד יש מרכיב אחד או יותר. ואם האהבה מכילה את כל השלושה האלה, וואו, זה כבר נדיר וזה כבר מושלם. אז תראו, ט"ו באב בפתח, סוף שבוע, חג אהבה. וביהדות הוא מסמל יום של שמחה, בסימן של פיוס ואהבה בעם ישראל. ופעם, בימי קדם, היו לובשים בגד לבן, בגדים לבנים שאולים, כדי שבעצם לא יראו וידעו למי אין בגד. ואנשים היו יוצאות לרקוד בקרמים ובשביל למצוא חתן, זאת אומרת, הצורך היה פה שידוחים. ואם כבר מדברים על אהבה, אז בואו נזכיר לעצמנו גם את הגבולות בין השנאה לאהבה. ויותר מזה, הכי חשוב, גם לאהוב את עצמנו. ואם צריך, אתם יודעים, להכניס איזה מתווך כזה לתמונה, אז תכניסו את הסליחה. אז מה הגבול, אם בכלל יש גבול בין שנאה לאהבה? אתם יודעים, ככל שאני חושבת על זה, אז זה פשוט מדהים, כי הגבול יכול להיות קטן, הוא יכול להיות גדול, וגם ברגע אחד הוא יכול להשתנות ולהתחבר, ובשביל להבין בכלל אם יש גבול, אין גבול, צריך להבין בכלל מה ההבדל בין אהבה לשנאה. ויש איזה משפט ככה נחמד ששמעתי פעם, שאומר שבעצם שנאה היא לעולם הורגת, ואהבה לעולם אינה מתה. וזה בעצם ההבדל העמוק בין השניים. שנאה זה תחושה כזאת של כעס מאוד מאוד חזקה על אדם, או על משהו, או על מישהו, על סיטואציה, וכשאנחנו שונאים אנחנו כועסים, ואנחנו בעצם לא מקבלים את המציאות הזאת שנמצאת סביבנו, ואנחנו רוצים משהו, וזה לא עובד, אז אנחנו יוצרים באמת כעסים גדולים, והשנאה הזאת יוצרת הרבה מאוד עצבות ותקיעות, והיא הרבה פעמים משבשת את המציאות שלנו, היא גורמת לנו, אתם יודעים, להסתכל על דברים לא באמת בצורה הרציונלית, בצורה אובייקטיבית. היא גורמת לנו אפילו לראות את המציאות קצת בצורה משובשת, ולא לשמוח ולא ליהנות, והכל נראה על רע. ויש לנו המון 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 ביקורת על החיים, וזה לא מאפשר לראות את הדברים היפים, הדברים שבאמת מאפשרים לנו כל מיני הזדמנויות. ואהבה, זה הפוך ממנה, היא רק יוצרת לנו טוב והפי ונחמד ושמחה ומוטיבציה ובהירות ושפע, וגורמת לדברים לנוע, היא גורמת תנועה. אז ברגע שאתם גם אוהבים משהו ואתם עושים אותו בתשוקה כזאת, אז דברים קורים, דברים זזים. וזה באמת הרבה מאוד מוטיבציה, וזו תחושה נפלאה לקום בבוקר ולחייך ולאהוב את החיים, ולאהוב את העבודה, ולאהוב את המשפחה, ולאהוב את החברים, ולאהוב את עצמי. ואז תגידו לי, רגע, 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 איזה יופי, תיארת פה happy world, פשוט מושלם, עולם נפלא, מלא בלבבות כאלה שיפים להם באוויר, ותכלס, אי אפשר כל הזמן להרגיש טוב. אתם יודעים, אם אני לוקחת ווליום ועוצמות, אז אי אפשר כל הזמן להיות בווליום 10, וזה בסדר, זה חשוב, זה נכון, אנחנו לא רובוטים, אנחנו בני אדם ואנחנו אנושיים, ואי אפשר כל הזמן באמת להיות מחוייך ולהיות נחמד לכולם ולכל עולם, ובטח ובטח אל עצמנו. אבל חשוב שהאהבה הזאת תמיד תהיה על הסקאלה שלכם. בכל תחום שיהיה משהו, ותגדירו, ותביטו, ותשאלו, ותבינו איפה זה נמצא בחיים שלכם, ותנסו לכוון כל הזמן את העוצמות האלה. זאת אומרת, אם אתם מרגישים שהיא בצורה נמוכה, ואין לכם חשק לעשות כלום. עכשיו, היום דיברתי עם חברה שבדיוק סיפרה לי שהיא כל כך עמוסה, ואין לה כבר חשק ומוטיבציה, והיא מרגישה שאין לה אפילו, אני לא יכולה להגיד אהבה, אבל אין לה תשוקה כזאת לעשות דברים בגלל כל העומס. ואחד הדברים שאמרתי לה, זה פשוט קחי דבר אחד, לא צריך יותר מזה, דבר אחד ותגביאו את הווליום שלו, תעשו אותו בצורה באמת באמת קצת יותר גדולה, שתכניס לכם חיוכים ושמחה לחיים שלכם. כי זה הדברים שיוצרים לנו את הנינוחות הזאת, ואת השלווה, ואת הבהירות, ופשוט לחיות בצורה כיפית בחיים. אבל הכי חשוב שתזכרו שכל האהבה הזאת מתחילה בסוף בנו. כי זה סוג של אהבה עצמית, כי ברגע שאנחנו מקבלים את עצמנו, כן, גם בדברים הטובים, וגם בדברים הפחות טובים, מחזקים את הדברים הטובים, משפרים את הדברים הפחות טובים, עושים איזון כל הזמן בין השניים. אין הרי אף פעם איזון, אבל צריך כל פעם לראות מה עושה לנו טוב, מה עושה לנו פחות טוב. היה אצלי לפני כמה ימים בחור שסיפר לי שהוא שונא את עצמו. הוא שונא את עצמו כי כל פעם שהוא מתפרץ וכועס, אז הוא אמר שבעצם הוא מרגיש כל כך לא אוהב את עצמו. הוא כאילו מסתכל על עצמו כמו איזה מפלצת ששמו עליו איזה מסכה, והוא הופך להיות בן אדם אחר. והוא אפילו הסביר לי זה, אומר לי, תשמעי, אבל אין לי ברירה, כי אני גדלתי בשכונה כזאת, אני גדלתי במקום כזה שהמגננה הייתה כל הזמן הכעס. זה כלי ששירת אותי, שכל פעם שמישהו טיפה נכנס למרחב שלי או אמר משהו ביקורתי, הייתי חייב להתגונן ולהגיב בכעס. ואפילו יותר מזה, הוא ידע גם לשחרר את זה בצעירותו. הוא הלך לאבקות ובעצם הוציא את כל הכעס ושחרר. הוא אומר לי, אבל היום זה לא עובד לי. אני יוצא לרוץ, אני לוקח סקי גרוף, זה לא עובד. הכעס עדיין נשאר שם. ומה שהכי כאב לו בכל הנושא הזה, שבאמת הוא שונא את עצמו, כי הוא פוגע. הוא פוגע לא רק בעצמו, הוא פוגע באשתו ובילדים ובכל מי שנמצא סביבו, והוא לא מצליח לשלוט בזה. מפריע לו שהוא לא מרגיש טוב, והוא רוצה לשנות. הוא רוצה בעצם לשחק עם העוצמות האלה, ולנהל את השנאה הזאת. עכשיו תזכרו, כל עוד אתם זוכרים שהשנאה נמצאת באיזה סוג של ווליום מסוים, אז כל פעם אנחנו יכולים להפחית את העוצמות. לחבר את זה אפילו למשהו אחר, להוציא ולשחרר, ויש כל כך הרבה דרכים לעשות את זה. עכשיו, תחשבו שגם שנאה הרבה פעמים משרתת אותנו ועושה לנו גם דברים טובים. כשאנחנו מרגישים שנאה כלפי מישהו, אז תכלס זה אומר שאכפת לנו מאותו בן אדם, או אכפת לנו מהסיטואציה הזאת, היא מספיק כואבת לנו כדי שנעשה משהו איתה. ואם אנחנו יודעים שהגבול בין שנאה לאהבה הוא ככה, הוא כל כך כל כך דק, ולנו יש את היכולת לשנות את העוצמות, קודם כל זו הבנה מדהימה. כי מפה מתחילים דרך מסוים, פתאום לוקחים את המושכות בידיים ומתחילים לעשות כל מיני דברים פרקטיים כדי להתחיל לצמצם את העוצמות שלה. תזכרו, אי אפשר להעלים, אי אפשר למחוק דברים. וגם זה לא נכון למחוק, כי זה חלק ממי שאנחנו. אז רוב האנשים חושבים ששנאה היא ההפך מאהבה. מה אתם אומרים? שנאה היא ההפך מאהבה? אז זהו, שלא. אני מאמינה ששנאה ואהבה הם כל כך כל כך דומים או דומות אחת לשנייה, הן מחוברות אחת לשנייה, אבל הם לא ההפך. שניהם, אתם יודעים, אם מסתכלים עליהם, אז שניהם כמובן הם רגשות אישיים מאוד מאוד חמים, שמעוררים תגובה ותנועה כלשהי, וזה רגשות שאכפת לנו, לכן אנחנו אוהבים או שונאים, או גם וגם, או כל הזמן מחליפים בין השניים. ו... תזכרו שהמעברים האלה שאנחנו שונאים ואנחנו אוהבים, הם מאוד מאוד מבלבלים. הם מגלים לנו שבעצם הרגש הזה הוא כל כך כל כך דומה. כי בכל מערכת יחסים שלנו יש אהבה ושנאה, גם כלפי אחרים וגם כלפי עצמנו. אבל זה כמובן בעוצמות שונות. אז אם שנאה היא לא ההפך מאהבה, מה כן ההפך מאהבה? אז ההפך מאהבה היא אדישות. אדישות זה מצב שכבר לא אכפת לי. אתם זוכרים את הסרט חלף עם הרוח? סרט עם הרבה רגעי אהבה ושנאה, וברגעים האחרונים של הסרט חלף עם הרוח, בסצנת הסיום המפורסמת, רצה סקרלט לספר לרד בטלר, היא מוצאת אותו, אורזת מזוודיו, בכוונה, סליחה, לעזוב אותה, והיא שואלת אותו, אבל רד, אם תלך, מה אני אעשה? לאן אני אפנה? מה יהיה איתי? מה יהיה איתנו? והוא מסתכל עליה, נותר אדיש, והוא משיב לה, יקירתי, באמת שלא אכפת לי. Frankly, my dear, I don't give a damn. אתם זוכרים את זה? וזה סוף האהבה. אפילו באולם, שומעים את הצופים מתחילים לקום לכיוון היציאה, כי ברגע הזה הם בעצם מבינים שהסיפור הזה נגמר, שסרט האהבה הסתיים לו. האהבה הזאת התחלפה באדישות, והסיפור הקסום הזה, שהיה בו קנאה, ואהבה, ושנאה, וכל כך הרבה קיצוניות, המעברים האלה, זהו, הגיעו לסוף, הם הסתיימו. כי ההפך מאהבה, זה לא כשאכפת לנו באותה מידה, אבל זה שלילי, אלא שלא אכפת לנו יותר בכלל, שאהבה התחלפה באדישות, זה הסוף. השנאה דומה לאהבה, ויכולה גם להתחלף איתה, וההפך מאהבה היא אדישות, ושזה מגיע, לרוב אין כל כך דרך חזרה. הייתה אצלי מישהי שאמרה לי, את יודעת חדי, הוא אף פעם לא באמת אוהב אותי. והיא אמרה את זה בכזה ביטחון, לא באמת ככה אהב, ואפילו עכשיו אני מרגישה שאפילו הוא קצת שנא אותי. והיא דיברה מכאב, כי זה באמת היה אחרי פרידה, והיה פתאום הרבה בלבול כזה שעטף אותה. וככל שהיא מספרת על מה שהיה ביניהם בקשר ובזוגיות, אני שומעת שנאה, ואני שומעת קנאה, ואני שומעת כעס. אבל יחד עם זה, אני גם שומעת הרבה הרבה אכפתיות, והרבה אמפתיה, והרבה סבלנות, והרבה רגשות, והרבה אהבה. אז כן, בהחלט הייתה שם אהבה. אמנם הסרט האהבה שלהם הוא עם סוף פחות טוב, עם סוף שיש בו סוג של ענן אהבה כזה, שבו הזוגיות והאינטימיות מתחילה לשקוע. ו... היא אמרה לי שאהבה תיגמר ותחבל לגמרי, זה יקרה כשהם יחתמו על הסכם גירושים. אבל זה לא ממש מדויק, כי אתם יודעים, אנחנו לא מפסיקים לאהוב כליל. אלא אם כן אנחנו מרגישים אדישות, שלא אכפת לנו. וזה כבר, אתם יודעים, זה כבר מצב אחר, כי זה רגש באמת שקיים בעוצמות אחרות, במקומות אחרים, ותמיד, תמיד, תמיד, תזכרו, הוא נחבא, והוא יכול גם להידלק מחדש. ואנחנו כבני אדם, אנחנו בעצם מחכים הרבה פעמים את ההתנהגות של האחרים. זאת אומרת, שמישהו יחייך אליי, אז אני אחייך בחזרה. ומישהו יזף אליי פנים, אני כמובן לא אסתכל ויצחק ויחייך ויהיה נחמדה. ומישהו יגיד לי שהוא מפסיק לאהוב אותי, אז האגו לא יאפשר לנו הרבה פעמים להגיד בחזרה שאנחנו ממשיכים לאהוב בחזרה. אז ביחסים האלה של השנאה, לרוב יש המלחמה כזאת שאין בה שום מנצח. תזכרו, רק מפסידים, כי זה תאום שיכולה לצלול לכל כך הרבה התנצחויות למי מגיע מה. ואולי בעצם האהבה המטורפת הזאת שיש לנו כלפי מישהו זה שנאה, ואנחנו לא יודעים לזהות את ההבדל. אז תזכרו שהגבול כל כך כל כך דק, שלא בכלל, שאני חושבת על זה כל פעם מחדש, אני אומרת, למה בכלל קוראים לו גבול? הוא בעצם סוג של דבר דמיוני, כשאנחנו חוצים אותו, לוקח לנו המון זמן להבין שבעצם עברנו את הגבול. היום פגשתי מישהו שאמר, אני לא אוהב שאומרים לי גבולות. אני הרי באמת קובע לעצמי מה הגבול הנכון לי. אז אתם בטח יודעים, אנחנו עוברים הרבה פעמים מאהבה לשנאה, מחברים את זה לאויבים משותפים, בעבודה, מתחרים. ותחשבו לרגע, אם היינו מבזבזים את כל האנרגיה שאנחנו מוציאים, כשאנחנו שונאים, והיינו משקיעים אותה באותה מערכת יחסים, סיכוי גדול שהיא לא הייתה מגיעה לסיומה לפני הזמן שלה. אז נקודה למחשבה, תחשבו על זה בפעם הבאה, שנייה לפני שנדמה לכם שהגבול הזה מתקרב אליכם, תחשבו כל פעם שנייה לפני שאתם אומרים למישהו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, למה באמת אתם מתכוונים? ולכו עם זה עד הסוף, לטוב ולרע. זה בעצם המבחן האמיתי, לא לוותר לעצמכם. אז נתקלתי בפוסט בדמרקר על הגבול הדק שמוגדר בין אהבה ושנאה. והיה שם מישהו ששאל, אם הרגשתם פעם שאתם נורא שונאים מישהו, ואתם ניסיתם להיזכר איך בעצם הגעתם למצב הזה, כי כמה קל לנו לסנוע וכמה קשה לנו לאהוב. אתם יודעים, שנאה ככה, ברגע אחד היא מתפרצת. ומאותו רגע זה כמו כדור שלג שגודל וגודל וגודל, ואין ממנו דרך חזרה, כל כך קשה לעצור אותו. וחשבתם פעם איך אהבה כל כך גדולה, שנבנית שנים על גבי שנים, יכולה פתאום ברגע אחד להפוך לשנאה אחת, וזה יכול להיות במשפחות, וזה יכול להיות בין בני זוג, וזה יכול להיות בין חברים, ורואים את הסיפורים האלה כל כך הרבה, שברגע אחד אנשים שאנחנו כל כך אהבנו, ברגע אחד פתאום הקערה מתהפכת, ואנחנו יכולים לשנוא אותם. ואהבה מגיעה הרבה פעמים אחרי מערכת יחסים שצריך לבנות אותה, אתם יודעים. היא עולה שלב, לאט, 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 עוד מדרגה ועוד מדרגה, ואין קיצורי דרך. אין מעלית פלאים כזאת שיכולה פתאום להקפיץ אותנו למעלה. ושנאה? שנאה ממש לא צריכה שנשמר אותה, היא לא צריכה שנטפח אותה, היא כל הזמן שם. יותר מזה, היא כל הזמן מציטה, היא כל הזמן מעוררת, היא רק עושה דברים שזוללים לנו את כל הכיף, את השמחה, את האנרגיה. ואתם יודעים, גם באהבה וגם בשנאה צריך להשקיע. וזה מאוד מאוד חשוב שההשקעה פה תהיה דו-כיוונית, וזה לא אומר שרק צד אחד באמת ישקיע. ואיך יכול להיות שאדם שאתה כל כך אוהב, פתאום ברגע אחד אתה שונא אותו? ואולי בעצם הבעיה היא אצלנו, וצריך להתחיל הפוך. אולי אפשר לסנוא מישהו ואחר כך לאהוב אותו? אתם יודעים, אפשר להתקשקש פה עם כל הסיפור הזה כל כך הרבה, כי באמת אין גבול, יש גבול, אבל בסופו של דבר, תחשבו שהשנאה כל כך מיותרת, וכשהיא מגיעה לפתח דלתנו, קודם כל תבדקו, אל תאמינו לכל דבר שנאמר לכם. תבדקו באמת מאיפה זה הגיע, למה זה הגיע, תבדקו את האמיתות, את המידע הזה שמגיע אליכם ועליכם. כי לפעמים הצינור הקשר הזה, אתם יודעים, מתעוות, והמידע שמגיע אלינו הוא לא ממש מדויק. אז אל תסיקו מסקנות אם מישהו אמר עליכם משהו ואתם ממש שונאים אותו עכשיו. תבדקו באמת אם זה נכון, איך זה נכון, איך בכלל הדבר הזה קרה. יותר מזה, אפילו אם זה קרה דבר כזה, תיכנסו לנעלי אחר, תנסו להבין מה גרם לו להגיד את מה שהוא אמר. הרבה פעמים הדברים האלה קשורים לקינה, הרבה פעמים הדברים האלה קשורים למציאות שאותו בן אדם מנסה להתמודד איתה, והוא לא יודע, הוא לא יודע להכיל את הסיטואציה, וזה ממש ממש לא קשור אליכם. זה כל כך שלו, זה כל כך במציאות ובחיים שלו, ואנחנו נדבקים בדברים האלה, ואנחנו לוקחים אותם. ואם אנחנו מקנים בבן אדם שאנחנו שונאים, אז פשוט קחו את הקנאה הזאת ותהפכו אותו להשראה. כי אתם יודעים, אם יש בן אדם שאנחנו מקנים בו, זה אומר שהוא הצליח יותר מאיתנו, או שיש לו משהו שלנו אין. אז במקום לקנא בו, בואו תלמדו מה הוא עושה. בואו תיקחו את הצעדים שהוא עשה כדי להגיע למה שהוא הגיע, ופשוט קחו את זה כמודל השראה. והכי חשוב, תקשיבו, תשמעו. אתם יודעים, אפשר גם להסכים שלא להסכים. זאת אומרת, גם אם יש לנו ויכוח עם בן אדם כזה או אחר, בטח שזה לא צריך להגיע לשנאה, ופה אני ככה מתייחסת בטח לכל נושא של הבחירות שעומדות פה בפתח, וכל השנאת חינם שיש לנו פה בארץ. אז אפשר גם להסכים שאנחנו לא מסכימים, ואפשר לשמור על שיח פתוח. ואתם יודעים, כשאנחנו, סליחה, שונאים מישהו, לרוב אנחנו נרצה להחזיר לו. ושנאה יכולה להוביל הרבה פעמים לנקמה. עכשיו, מה זה בכלל נקמה? כי אתם יודעים, נקמה היא בעצם מאפשרת לנו מין כזה צדק שאנחנו חושבים שזה יעשה לנו טוב. ומצד אחד, כאילו, כן, יש בזה משהו הגיוני. זה נותן לנו תחושה כזאת שאנחנו יכולים לבטא את הרגשות, להקל את התחושה של הכעס על מה שבאמת קרה. אבל תזכרו שהנקמה הזאת, באנשים שאנחנו שונאים, היא גם נוקמת בנו. כי אנחנו כל הזמן מתעסקים בעצם בנקמה הזאת שגורמת לנו להרגיש רע. וכדור שלג, אתם זוכרים אותו, מתגלגל, 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 וכל כך קשה לעצור אותו. פעם היה אצלי בחור שהיה לו פשוט סיפור מטורף. העלילו עליו לפני כמה שנים שעושה מעשים מגונים בביתו. ולא הייתה שום הוכחה למעשים האלה. והוא גר ביישוב דתי, ובאמת ככה, השמועה נפוצה בלי בכלל לחקור ולהבין אותה. והוא נאלץ לעזוב את מקום המגורים שלו, לא היו הוכחות למעשיו, אבל עצם זה שכבר נאמר עליו מה שנאמר, הוא לא יכל להישאר באותו מקום. וכל הפרשה הזאת גרמה לו לא לאהוב את עצמו, להפסיק להאמין באנשים, להפסיק להאמין בעצמו. זה פגע לו בחיים, אתם יכולים לתאר לעצמכם איך זה משפיע בזוגיות, פתאום הדברים נראים אחרת, וכן, הוא התגרש, הוא נע ונעד בין כל מיני עבודות, ו... יום אחד הוא הגיע אליי, והוא שמע באמת את הנושא של הסליחה שככה פתאום עשה לו ככה משהו בבטן, רק שהוא לא יודע איך לעשות את זה ואיך להשתחרר. וזה לא היה פשוט בשבילו, כי בעצם הוא כל הזמן הסתובב עם ההרגשה הזאת שהוא חייב לעשות צדק, שהוא רוצה להחזיר למי שהחריב את עולמו, לאישה הזאת שבעצם פתחה את הפה בפעם הראשונה והלילה עליו את מה שהלילה עליו, של שינה. ו... היה לו סרטים פשוט מטורפים, איך הוא הולך לנקום בה. ותחשבו כמה זה מקרסם בחיים, זה כמו רעל. זאת אומרת, זה לא כמו, זה פשוט רעל שאנחנו שותים ושותים. וכל הרעיון הוא פה, במקומות כאלה, זה להיכנע או לוותר לנקמה. בעצם זה אלטרנטיבות שאנחנו באותו רגע, שאנחנו לא יודעים מה לעשות, אז אנחנו מסתכלים על הדברים האלה. ואתם יודעים, כדי שאנחנו נקבל את עצמנו, ואנחנו נשחרר את ההרגשה הזאת בכאב ובנקמה או בשנאה, אתם יודעים מה צריך לקרות? אנשים שקופצים, נניח, תדמיינו שאנשים שקופצים עכשיו לבריכה בגובה של 7 מטר, הם חייבים להגיע לקרקעית כדי להרגיש את כל הכאב והלחץ באוזניים. אתם מכירים את זה? שאנחנו חייבים להגיע עד למטה. אנחנו מגיעים כבר ל-3 מטר, אבל לא, אנחנו רוצים להגיע לקרקעית. ויכול להיות שכאילו אנחנו מחכים, שיקרה משהו יותר רע, ואם תחשבו על זה בצורה מאוד הגיונית, אי אפשר באמת לנסוע עם אוטו בלי להחליף מים, דלק, שמן. האוטו הרי לא ייסע והוא לא ישרוד לנו, ואי אפשר לא לצחצח שיניים ולצפות שהשיניים שלנו יהיו נקיות, ואי אפשר לא לאכול ולהרגיש שבע. זאת אומרת שאם אנחנו לא נבחר, אז החיים יבחרו עבורנו, ובשביל בחירה לא צריך לקרות שום דבר, אבל בשביל החלטה צריך להחליט. והדבר הכי מופלא פה שבעצם מגלים שרק אנחנו יכולים באמת לקחת את השרביט הזה ולהחליט על החיים שלנו. ואותו בחור בחר להחליט ולהסתכל לכאב כמו איזה אבן ומכשול, ולראות איך מזיזים את זה הצידה. והדרך שהוא בחר זה בעצם לקבל את עצמו ולאהוב את עצמו ולהאמין בעצמו. ורק אז הוא הצליח לסלוח ולשחרר את הנקמה הזאת לחופשי. ויותר מזה, הדבר הכי מדהים, כי הוא לא הרגיש שום צורך להתאמת או פתאום לנקום בצד האחר, כי הוא בעצם שחרר את הכאב הזה, הוא הפסיק להתעסק בו. והוא הבין שזה רק שלו, וזה רק אצלו. וכל האהבה הזאת והקבלה, זה מה שפותח את כל ההזדמנויות, ולנקות את כל העבר. אז כן, יש אפשרות לעשות את זה. זה לכתוב, ולהתעמת, ולהרגיש, ולשחרר, ולתרגל, וזה עובד. אבל צריך פשוט להסכים לעשות את הדרך הזאת. אז איך סולחים לאנשים שאנחנו שונאים? אמרה לי פעם מישהי שאדם קרוב פגע והכאיב בה למאוד, וקשה לה להודות, אבל היא הרגישה שהיא שונאת אותו, והיא אמרה לי, תקשיבי, לא נוח לי להגיד את המילה הזאת. אז תראו, זה לא פשוט. זה לא פשוט לעשות דבר כזה, כי אנחנו, כמו שאמרנו, יש לנו את הנשק הסודי הזה, שאנחנו רוצים את האי צדק, ואנחנו רוצים באמת להחזיר. אבל מה שמאוד מאוד חשוב, זה להבין שאם אנחנו רוצים לסלוח לאנשים שאנחנו שונאים, מאוד מאוד חשוב להסתכל על הסליחה בדרך אחרת. אז דבר ראשון, אם אני סולחת למישהו שאני כועסת עליו או שונאת אותו, אז מאוד מאוד חשוב להבין שזה לא אומר שאני מצדיק את ההתנהגות שלו, זה לא אומר שאני נותן לו לגיטימציה. אני עושה את זה בשביל לשחרר את עצמי ולהפסיק להתעסק בכאב הזה, בכאב של השנאה הזאת, אני רוצה להמשיך הלאה. דבר שני, תבינו שאנשים הם לא רואים מטבעם, הם עושים את זה, כי באמת זה הדרך שלהם להתמודד עם המציאות. יכול להיות שהם חוו משהו והם מחזירים בלי לשים לב. זה לא משהו שהוא דווקא מתרחש מולי ובשבילי. זה לא שם בכלל, זה לא מכוון ישירות אליי. דבר שני, שהוא מאוד מאוד חשוב, תבינו שאם אני סולחת למישהו, זה לא אומר שאני צריכה לשמור איתו על קשר או להכניס אותו בחזרה לחיים שלי. אני יכולה פשוט לסלוח ולשחרר את זה. וזה מקל ככה באמת מין הרגשה כזאת די טובה, כי בעצם אני יכולה, לא צריכה באמת לשחק אותה, או לשים מסכה בכל פעם שאני פוגשת את אותו בן אדם. עכשיו תבינו, זה פוגע בבריאות שלנו, כי בסופו של דבר זה שלנו, וזה בשבילנו, ואנחנו מסתובבים כל מיני רגשות שרק מקרסמים אותנו, ורק פוגעים בנו ויוצרים ככה מין משקעים כאלה, שבעצם אנחנו לא יכולים לחזור באמת אחורה. אנחנו רק יכולים להסתכל קדימה, ולהבין שהנקמה המתוקה ביותר שלנו, זה בסופו של דבר, זה לסלוח לעצמנו. כי ברגע שאנחנו נפסיק להתעסק בזה, אנחנו יכולים לפתוח פרק חדש בחיים שלנו, וללמוד מהמקרים, ולהסתכל על הדברים אחרת, ולהבין שברגע שאנחנו מבינים שהכל קרה וקרה בשבילנו, ואין לנו בעצם דרך להשפיע על מה שקרה ועל מה שיקרה, אלא על מה שעכשיו אני מחליט לעשות, אז בעצם זה הרבה יותר מקל עלינו, כי אנחנו מרגישים שבעצם יש לנו את השליטה הזאת בחיים, ואנחנו יכולים באמת לקחת את השרביט הזאת ולעשות מה שחשוב לנו באמת בנושא הזה. אז אתם יודעים, סליחה ושנאה ופרידה ואהבה הם כל כך הרבה משפטים ותגובות ורגשות שאנחנו הרבה פעמים מחפשים את הגבולות, אבל לא באמת, באמת קיימים גבולות כאלה. אז איך אנחנו יכולים לגרום לאנשים אחרים לאהוב אותנו? אתם יודעים, אין באמת נוסחה סודית. גם אם עכשיו הייתי מביאה לכם את ג'יני השד, והייתי אומרת לכם, תשאלו אותו, תבקשו ממנו מה שבא לכם. והייתם אומרים לו, אני רוצה שיאהבו אותי, הוא לא יכל לעשות את זה, כי באמת אי אפשר להתערב ברגשות או להשפיע עליהם. אבל מה שכן אפשר זה לעורר אותם, ליצור קרבה, רצון לראות אותנו, לשמוע אותנו, לבלות ולהכיר אותנו. ואדם אוהב את מה שעושה לו טוב, והוא לא אוהב את מה שלא עושה לו טוב. ואם אנחנו נגרום למישהו להרגיש לא טוב, אז הוא יאהב אותנו פחות, או יסנא אותנו, תלוי בכמה רע תעשו לו. שמי לא רוצה באמת שיאהבו אותו? מי לא רוצה הערכה מקצועית וחברית? אז איך לגרום לאנשים שיאהבו אותנו? דבר ראשון, אם אתם מרגישים שעבר חתול שחור ביניכם לבין אדם אחר, תעשו אתם את הצעד הראשון. גם אם הוא לא משתף פעולה, תתגברו על האגו. תזמו אתם פגישה, שיחה, אפילו תשלחו הודעת וואטסאפ. אם אין שיתוף פעולה, תשחררו. אבל לפחות תדעו שאתם ניסיתם. והתחושה הזאת של האי-נוחות הזאת, היא פשוט תפחת. אתם זוכרים את הווליום, אנחנו מפחיתים את העוצמות. דבר שני, כדי שאנשים יאהבו אותנו, תנו להם ערך. אפילו משהו ייחודי שהופך אותנו לכזה שבולד ומשפיע. תספרו משהו שאנחנו בעצם יודעים ואנחנו רוצים לחלוק עם העולם, ואז בעצם אנשים ירצו להתגעגע אלינו, ולשמוע אותנו, ולהעריך אותנו. דבר נוסף, תקשיבו, תלמדו להקשיב לאחרים, אל תקטעו, אל תתנסו. תבינו מה אנשים רוצים, זה יגרום להם הרבה פעמים להעריך ולאהוב אתכם. תפרגנו, אל תהיו ביקורתיים. דבר נוסף, תחייכו, כמה זה חשוב לחייך. היום הבן שלי עובד בשירות לקוחות באחת המסעדות, ובדיוק היום הייתה לנו שיחה ככה על מה שעבר באחת המשמרות שלו, והוא סיפר לי שהוא היה צריך באמת לפצות את אחד הלקוחות, אמרתי לו, ואיך דיברת? וכשהוא מדבר, אז הוא חייך. ואז אני אומרת לו, אתה יודע, החיוך הזה עבר דרך הטלפון. אמר לי, איך זה יכול להיות? אז כן, חיוך עובר דרך הטלפון. גם דרך טלפון, גם אפילו כשאתם מסמסים, כותבים הודעה, הדברים האלה, המילים החיוביות, יכולות לעבור. וברגע שאנשים שומעים את הקול הזה, גם אם הוא לא באמת קול של וויס בווליום מסוים, הם מרגישים את החיוך הזה. אז זה מאוד מאוד חשוב שיהיה לאנשים כיף איתנו, שאנחנו, שירצו להיות בחברה שלנו, שנהיה מסקרנים וחייכנים, ותשמעו, דברים כאלה אפשר לשפר. גם אם אנשים פחות חברותיים, גם אם אנשים הם לא אנשי שיחה. אפשר לעשות דברים כאלה, אפשר להתאמץ, אפשר להכין ובעוד מועד אפילו כל מיני נושאים לשיחה כזו או אחרת, כדי שבאמת יעוררו, לפחות בהתחלה, עד שאנחנו נתאמן ונתרגל את הגישה הזאת. ואני חושבת שאחד הדברים זה באמת גם להסתכל לאנשים בעיניים וליצור את הקשר עין. אבל הכי הכי חשוב, תאהבו את עצמכם. האחרים כבר ידבקו בזה. אז ככה, לקראת סיום, כמה מילים על תלות ואהבה. אתם יודעים, תלות במישהו מרגישים ברגע שאדם שתלוי באחר בעצם הוא מבטל את עצמו. והרבה פעמים אנחנו רואים את זה ביחסים בין בני זוג, בין חברים גם. וחשוב לי לציין שבכל קשר יש ויתור, ויתור אחד לקראת השני. זה חייב להיות משהו דו-כיווני, יחס הדדי לפה ולפה. ואם רק אחד הצדדים נותן ונותן ומוותר לאחר ופוגע בעצמו, זה בעצם תלות שהיא לא מבוססת רק על אהבה. כי בעצם יש פה רצון גדול לרצות. לרצות את האחר ולהתכופף ולשנות את עצמי בשביל מישהו אחר. אפילו יותר מזה, לשנות את עצמי בצורה כזה שאני פוגע אפילו בערכים שלי. וכל מיני דברים שאני האמנתי בהם. יותר מזה, אני אפילו פוגע באנשים אחרים. רק בשביל שהוא יצליח ורק בשביל שלא יהיה טוב. אז תשימו לב באמת מה הגבולות פה שלכם. ויכול להיות שביום אחד לאדם שאנחנו תלויים בו ימאס לו מאיתנו, וירגיש סוג של התעלקות כזאת, והוא התחיל להדוף. ואז המשבר פה לצד השני יהיה מאוד מאוד כואב, ומאוד חזק. וזה אפילו משבר כזה שהתחושה היא אובדן, היא אובדן וריסוק עצמי. כי פתאום אנחנו לבד, פתאום כל המשענת הזאת ככה בבת אחת התמוטטה. בדיוק כמו שהיחסים האלה בין אהבה לשנאה מגיעים. וזה יכול להיות מצב מאוד מאוד מסוכן, שיכול לגרום לצלילה, לתאום, ומאוד חשוב להחזיר את האמון בעצמנו ולעצור את זה, ולעשות דבר אחד קטן שאנחנו טובים בו, לקחת דבר אחד ולהעצים אותו, כדי לסלוח לעצמנו ולבנות את עצמנו עם כל השברים שיש פה מחדש. אז לסיום, אני רוצה שתזכרו שיחסי אהבה ושנאה, יש, אין גבול, יש גבול. הם ככה, ברגע אחד מתהפכים והופכים לפה ולפה, והם קיימים. בעצם זה שהם קיימים, זה בסדר שהם קיימים. גם אם אנחנו מרגישים את הרגש הזה של השנאה, אל תיבהלו, פשוט תנמיכו את העוצמות האלה, ותבינו שאתם ברגע אחד גם יכולים לעבור לאהבה. וההפך מאהבה זה לא שנאה, זה אדישות. ברגע שאתם מרגישים את התחושה הזאת שלא אכפת לכם, אז פה זה נורה מאוד מאוד אדומה שצריך לשים לב אליה. והגורם המתווך ביחסי אהבה לשנאה הוא הסליחה. והסליחה בעיקר, בעיקר לעצמנו. למה שבאמת חשוב לנו בחיים. אז הזדמנות חברים, טוב באב כמעט כבר כאן. ואומנם נערות ישראל כבר ממש ממש לא תמימות, והן לא ירוצו יחפות ובסמלות לבנות ברחבי הגינות הציבוריות, וגם אף גבר לא יכתוב ויתחתן איתן כי רק הוא יכול. ואני עדיין בעד חגיגות, כי אני מאמינה שמגיע לנו אהבה ומגיע לנו לאהוב את עצמנו. וכן, ערב אחד לעצור ולחשוב על דברים טובים שיש בנו, על הישגים, על הצלחות, על תכונות, על משהו אחד לפחות משמעותי. אני בטוחה שתמצאו אחד כזה שעשיתם, כן, שאתם עשיתם למען עצמכם, למען אחרים. משהו, דבר אחד קטן שאתם מרגישים משמעותיים כזה בעולם הזה, וזה פשוט נפלא וזה נהדר, וזה לא שחצני. ואם בא לכם, אתם מוזמנים לשתף אותי, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע. כי תזכרו שכל ההצלחות הקטנות האלה זה ממש ממש לא ברור מאליו. אז תצאו לחגוג, בעיקר עם עצמכם, קחו ספר טוב, כוס יין, תזמינו אוכל טעים, תפנקו את עצמכם, כי מגיע לכם. אז שיהיה לכולנו יום אהבה שמח.
תודה שהזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.chedi.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.